שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 12, את מאמר מטרת החברה ב'. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 12, מאמר מטרת החברה ב'.
אנחנו רואים שחוזרים לאותם מאמרים כל הזמן, שלא יכולים בלעדיהם. וזה טוב, זה סימן טוב, שבאמת מקום המימוש של, של כל התוכניות שלנו זה בתוך חברה, מהאיכות הקשר בינינו תלוי איך אנחנו נגלה בתוך הקשר הזה את המקור שלו, את הבורא. שהוא מסדר את זה. זאת אומרת, מאור המחזיר למוטף מגיע, מסדר לנו לפי הלחץ, בקשה, לפי דרישה שלנו, את הקשר הנכון, ואחר כך בתוך קשר הזה מתגלה. אם השם לא יבנה בית, ודאי שיבנה. אם אנחנו נדרוש, נרצה, אז שבים עליו בו, שאנחנו צריכים לעמול בו, לתת כל היגיעה הנדרשת, והוא האור המקיף, מה שנקרא, הוא השם גומר בידי. כך אנחנו לכן רואים בקשר בינינו אותו המקום שהבורא מתגלה בו, ושם אנחנו מגלים כל ה... ספירות, עולמות, פרצופים, צורות הקשר שונות, הכל מה שחומת הקבלה מדברת על זה, סך הכל מדברת על מה אנחנו מגלים בקשר בינינו, עד שהקשר הזה הוא מגיע למימדים אינסוף. אין גבול, אין הגבלה. נו, אז בוא נראה איך נתקדם לקראת זה.
מטרת החברה ב'. היות שהאדם נברא עם כלי שנקרא אהבה עצמית, ובמקום שאדם אינו רואה שמפעולה תצא משהו לתועלת עצמו, אין לו חומרי דלק להגיעה לעשות תנועה קלה.
זאת אומרת, אותה נטייה לעשות הכל לתועלת עצמו היא נקראת האגו. זה הכוח המשיכה שיש בנו, ואותו אנחנו חייבים לממש. כל הזמן, כל הזמן, בכל רגע, בתת הכרה, בהכרה, בכמה שאנחנו נפעלים ומפעילים, בנוסף למה שנפעלים, את הכוח הזה. הכל נפעלים. גם בתת הכרה ובהכרה שלנו, במעמד שלה, הכל שולט רק אותו הכוח. עכשיו השאלה, איך אנחנו יכולים, על ידי המאמצים שלנו, הקרתיים, להגיע למצב שהמאור המחזיר למוטף יעזור לנו במאמצים האלו שלנו, לבטל את הרצון לקבל שלנו לעצמו בהכרה, ואפילו ללא הכרה, שאפילו בתת הכרה שלנו הוא לא יהיה קיים. כן.
ובלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה, שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה, שבשבילה נברא האדם.
זאת אומרת, יש לנו כמה דברים, לבטל את עצמו, רצון לקבל לעצמו, ולהפוך אותו שצורתו תהיה כרצון להשפיע, כמו רצון להשפיע, על ידי כוונה שהיא דווקא משתנה לעצמו לטובת האדם, כביכול לטובת האדם, כן? לטובת הזר, חבר או בורא, שעל ידי שינוי הזה אנחנו מגיעים להשתוות הצורה, לנותן. וכשמגיעים לנותן בהשתוות הצורה, ההשגה, המגע עם הנותן, היא נקראת דביקות. שהיא לא לפי המעשה, אלא לפי הכוונה. וכאן השאלה הראשונה. מצד הבורא ישנו המעשה, השפעה. מצד הנברא ישנה הכוונה להגיע גם כן להשפיע לבורא, אבל רק בכוונה, במעשה אנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר. אני לא יכול לתת לבורא. כן? וכאן השאלה, איך הכוונה שלי על מנת להשפיע היא שווה לפעולת הבורא להשפיע. בבקשה.
איך הכוונה שלי על מנת להשפיע היא שווה לפעולת הבורא להשפיע? כי לי אין יכולת לבצע פעולה על מנת להשפיע. אני לא בעל הבית על הרצון שלי, אבל כן יכול לדרוש שינוי הכוונה, ובזה להידמות לבורא שהוא כולו תכונת ההשפעה. אז זה הופך להיות אותו דבר בעצם.
כן, הטבע שלי הוא, הטבע שלנו לא משתנה, הנאה, הוא נשאר רצון ליהנות. השאלה ממה אני נהנה, האם מזה שאני מענה לעצמי או מזה שאני מענה לבורא?
אז מה שנשאר לנו זה להגיע לאותה דרישה ליהנות לבורא.
השוויון פה הוא באמת בכוונה. אצל הפורא זה כאילו בא כמשפיע, אבל הצורה שבה אנחנו מקבלים את השפע שלו עם כוונה נכונה, הופך אותנו בעצם לעושים אותה פעולה של נתינה. אמנם הוא נותן משהו ואנחנו מקבלים משהו, אבל המהות של זה היא שווה. שנינו בהשפעה בכוונה.
כן, ההשתוות היא השתוות צורה. בחומר אין שתי פריטים זהים, אין שני אנשים זהים, אין על חומר של הבורא, אנחנו לא יכולים להגיד כלום, בכלל יש דבר כזה. הדבר היחידי שאפשר להשוות זה את אותה כוונה, יחס של אהבה הדדית, זה סוג מסוים של השתוות.
כן, נחזור על מה שאמרו החברים. ההשתוות הצורה שלנו היא כמו שהתינוק מדביק את עצמו לאמא. הוא מדביק את עצמו בזה שהוא, בעולם שלנו זה לא ככה, אבל בזה שרוצה לעשות לנחת רוח, בזה שרוצה להטיב לה, וזה בכוונה, כי במעשה אין לו מה להטיב לה. הכל משחק של מעשה מול העליון, מול כוונה של התחתון.
כן, ודווקא בגלל הפער בין הכוונה הראשונית שהיא בעל מנת לקבל, שאיתה הוא נברא, לבין הכוונה שהוא רוכש, זאת אומרת במאמץ, מבקש, רוצה, אז נותן תוקף לאותה כוונה כמו מעשה, ממש.
הפתח, הצוהר לזה, זה ככה עלה לי עכשיו בראש, זה בעצם מצד הנברא, זה הפעולה האקטיבית שלו היא בעצם להתבטל כלפי אותו בורא, שגם לא מרגיש אותו ולא יודע כלפי מה להתבטל, ואז באמת יוצא שרק על ידי זה שאנחנו עושים את אותה פעולת ביטול אחד כלפי השני, אפשר בעצם להגיע לאיזושהי השתוות צורה לבורא.
כן, הפקטור הזה של אהבה עצמית והביטול של זה וההחלפה של החומר דלק, מה מפעיל את הנברא, זה הפעולה של הנברא להשתוות לבורא, כי הוא מפסיק להיות הופכי לו בהכל, אלא ההופכיות נשארת ברצון, אבל מוצאים דרך איך לעשות אותה פעולה בכל זאת. זה הטריק הגדול של הבריאה, איך שהכל מסודר.
יש רבה שפתח פה את המאמר בלהדגיש כמה הטבע של האדם הוא חד וברור כרצון לקבל
כבר עצמי. אנחנו ממשיכים בפסקה שלישית. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדעה אחת שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול שהוא רוצה להגיע למטרה.
למה חברה צריכה מלכתחילה להיות כלולה מיחידים? שיהיה אחד. כן? אלה צריכים להיות יחידים שיתחברו כאחד. כן? ואז כל אחד יהיה כלול מכולם ויהיה לו רצון גדול. שיהיה רצון גדול ככה, בלי לחלק אותם לעשרה. למה? תקידה זה משפט. למה? לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים. לכן. שיהיה כאחד. מה תועדת מה... זה שאנחנו קטנים, יחידים, שמתחברים יחד.
זה כמו ש... זה כמו שאין אהבה בלי שנאה, רק מתוך זה שעדיין יש יחידים, שכל אחד עדיין מרגיש את עצמו במשהו כיחיד, אבל מעל זה מרגישים הרגשה של אחד, מעל כל הפערים בין היחידים, מזה יכול להיות כלי לגילוי הבורא, שיש שני הפכים, שני קווים שאפשר ביניהם להתגלות קו אמצעי.
כן, ככה זה בדיוק גם בעבודה של האדם בחברה, כי אחרת איך הוא היה מכוון את עצמו לאותה כוונה בעל מנת להשפיע, כלפי מי, כלפי מה? רק אם יש לו יחידים שהם שווים כלפיו, שלכאורה לא מחייבים אותו, לא לוחצים עליו בשום דבר את הטבע שלו, להפך, יש לו אפילו התנגדות ורתיעה טבעית מהם, אם על פני זה הוא עושה מאמץ לביטול של הכוונה הטבעית הזאת, אז בזה הוא יכול באמת בצורה נקייה לרכוש את הכוונת ההשפעה.
ובשביל שיהיה לו בכלל כוח לפעול כלפי אותה פעולה, כלפי אותה עבודה מול החברים שהוא מבין שצריכה להיעשות, הוא צריך את התוספת הכוח הזאת, כאילו, מכל אחד. הוא צריך לראות שחברים גם עוסקים בזה, וצריכים להתחבר סביב זה, כי מתוך עצמו אין לו כוח. אם היה לו כוח, כאילו, מתוך עצמו, אז בעצם, כאילו, לא רואה איפה יש פה איזה עבודה כלפי הנברא, אם הוא ככה היה מקבל איזה כוח בילדין לעבוד בזה.
שיש הסתרה שהבורא לא יכול להתגלות, אז הוא חייב כאילו לשלוח נציגים, איזשהו סוג של מציאות שהנברא יכול לקלוט בלי שזה פוגע בו. והמציאות הזאת צריכה להיות מורכבת מחלקים שונים, כי אולי הבורא רוצה שכשאנחנו משפיעים יהיה לנו המון המון הבחנות לגבי זה, שקודם כל יהיה לנו משהו חיצוני לנו שאנחנו נוכל לתקשר איתו, וגם שיהיה המון מאלה, המון המון פרטים של זה, כי ככה אנחנו בונים הבחנות מאוד מדויקות, וככה בסוף אפשר להגיע להרגשת הגוף האחד הזה וההשפעה מלאה.
גם אני חשבתי על החברה כאמצעי לגילוי הבורא, יש בורא יחיד שברא הרבה יחידים, שכל אחד הוא ייחודי במשהו ושונה מאחר, ודווקא בקשר שמתגלה בין הייחודיים האלה מתגלה הרב הגדלות של הבורא, ככוח מאחד שהוא פועל על פני הבדלים גדולים ורבים.
כן, וככל שמתקדמים, הייחודיות של כל אחד יותר עולה, יותר דעתן, יותר מצד אחד האינדיבידואליות שלו באה לידי ביטוי, ומצד שני מעל זה צריך לבקש את החיבור ולהתעלות מעל כל ההבדלים האלה. זה כל הדרך שלנו, שאנחנו תמיד מצד אחד מגבירים לנו את האגו, מגבירים לנו את הרצון לקבל את הפירוד, את הייחודיות, ובדיוק בזה צריך להשתמש כדי להגיע לחיבור. אם עושים את זה נכון, זה הכל אמצעי בדיוק בשביל להגיע למטרה.
אנחנו ממשיכים. ובכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני.
בשביל מה אנחנו צריכים להתקללות? מה הסוד של התקללות? שכל אחד נפרד, כל אחד חייב להתחבר לשני, ובצורה כזאת שיהיה התקללות ביניהם. מה הרווח? זאת אומרת, יש לנו רצון, אנחנו שוברים אותו לחלקים, גם כן שאלה איך זה, ואז כל החלקים האלה מתחילים להתחבר בחזרה, אבל החיבור בחזרה הוא לא החיבור הראשון, כמו שהיה קודם לפני השבירה. הוא כבר נקרא התקללות. זאת אומרת, נשארים רצונות נפרדים במשהו, ויש ביניהם חיבור מיוחד שנקרא התקללות. זאת אומרת, שהם לא מאחים, איך להגיד? מתחים, כן? כך שנעשים אחד. אלה החיבור מיוחד יש ביניהם, שהם נכללים בלבד. ויש בזה תוספת, תוספת גדולה. מה הוא אומר? ובכדי שהיא התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. זאת אומרת, האגו נשאר. ובמידה שהוא יכול לבטל את עצמו כלפי השני, אז הוא נכלל מהשני. זאת אומרת, כל התכונות, כל התכונות נגודיות, כן, השוני שביניהם הוא נשאר. ובחיבור ביניהם עכשיו הם מוסיפים את השוני הזה אחד לשני. תקרא שוב.
ובכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו.
כשאני מסתכל על החבר וכל מה שיש בו, אני חייב להתקלל מזה. מהכל. זאת אומרת, דברים שיש בו, הם חייבים להיות נעימים בי. לי. אני חייב לרצות אותם, להתקלל מהם, מכל מה שאנחנו רואים אחד בשני. איזה עבודה זאת? כי בדרך כלל אנחנו מבטלים תכונות שבשני. אנחנו ממש בתת הכרה מלכתחילה עושים ביקורת על התכונות הזולת. וכאן אני צריך להעלות אותם עד כדי כך בחשיבות, שאני ארצה שיהיה לי את זה, שאני אכלול אותם בי. כן? איך אני יכול כך לראות את החבר? אז אני צריך חברה שהיא כל הזמן תפרסם לי את החבר כמשהו מיוחד מאוד, שזה פשוט שעל ידי שאני נכלל ממנו, אני מגיע מ-0 ל-100%. הלאה.
אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם.
זאת אומרת, לא יכול להתקלל מהם. ואם לא יכול להתקלל מהם, לא יהיה לו כלי לגילוי הבורא. הלאה.
וכמו כן, בעת ההתאספות, צריכים להיות רציניים בכדי לא לצאת מהכוונה, שעל הכוונה זו נתאספו.
כדי להתקלל זה מזה. אז צריכים כל הזמן לחשוב על זה. איך אני רוצה כל מה שיש בחבר, שיהיה בי. ממש מוכן לשתות אותו. וכל מה שאני רואה שזה ההפך, זה בגלל האגו שלי. שאני אבטל את היחס השלילי, והכל מה שיש בחבר אני אשאוף לתוכי, כן, שזה, שהם, הם יהיו ההבחנות, התכונות, הפנימיות שלי. שבעצם, שאני מבטל את עצמי כדי לקלוט את החברים בי, כן, אני מפנה להם מקום על ידי ביטול שלי, ביטול עצמי. ושואף מתוכם כל מה שיש בהם, אני פתאום מגלה שמה שיש בהם אלו תכונות רוחניות שהיו נראים לי בכל מיני צורות ההפוכים מרוחניות בגלל האגו שלי. ואז אני מקבל לתוכי תכונות שבהם אני יכול להיות אחר כך דבוק עם הבורא. כן, בבקשה.
ומטעם עצני הלכת, שזה עניין גדול מאוד, היו רגילים להראות מבחוץ שהוא לא רציני. אבל באמת בתוך ליבם היה אש בוערת.
זאת אומרת, היו עושים עוד משחק נוסף, לא מראים אחד לשני ולא מדברים ודאי, שזה מאוד חשוב לראות כל אחד כגדול, אלא אפילו היו מזלזלים כביכול. טוב, זה לגדולים. בינתיים אנחנו עוד לא בזה. אבל
לאנשים קטנים, על כל פנים בעת האספה, צריכים להיזהר. לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה שהתאספו, שהוא שעל ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם.
כי השמיעה מביאה לי בעצם מקלקלת אותי. מה שאני שומע, אני לא יכול להתמודד עם זה. והולך אחר זה. לכן אנחנו לא מדברים נגד הרוחניות, לא מוסיפים קושי מאיתנו, כן? מהחיצוניות שלנו. אלה הולכים בהתלהבות, בחיבור, מדברים על זה, כמו ילדים קטנים שחשוב לנו מאוד להתפעל כך. אבל אחר כך יכול להיות שנוכל להגיע למצב שדווקא ההפך, כדי גם כן בשמאל ובימין לעבוד יחד, אנחנו נוכל גם בעצמנו להביא את עצמנו לאהביות נוספת, לקושיות, לבעיות. שזה יהיה כאתגר. כן.
רק בזמן שנמצאים לא עם החברים, אז יותר טוב שלא להראות לחוץ את הכוונה שיש בליבם. ולהיות בחיצוניות כמו כולם, שזה סוד, ועצנע לכת עם השם אלוקיך.
זה בעיה גדולה מאוד, שעד כמה שנראה לאדם שהוא נמצא בדיבור פנימי שלו עם הבורא, אמת שזה עוד רחוק. הוא צריך עוד לנקות את הכוונות שלו הפנימיות, ומתי הוא, איך הוא מנקיע אותם, מתי שמעביר אותם דרך המסננת, דרך פילטר כזה מיוחד, שהוא מחלק את עצמו לשני חצאים. משחק כאילו ההפך מהמטרה, ולמעלה מזה עושה מאמצים בעד המטרה. אז כשהוא בונה את שני החלקים האלו, כאילו בעצמו בונה התנגדות למטרה, כאילו לא רוצה, ואחר כך למעלה מזה בונה משיכה למטרה, אז זה עוזר לו להבין איך בדיוק להתייחס לעניין הדבקות. כי זה יש לנו אפילו בעולם הזה, בטכניקה, בכל מקום. אם אנחנו רוצים לאתר איזה תופעה, אז התופעה הזאת היא, אנחנו צריכים לבנות בה, בתוך המכשיר שלנו, בתוכנו, כל ההבחנות בעד ונגד. לבנות בפנים, בתוכנו, את התבנית. גם של הפעולות ניגודיות. ואז מעבר אליהם, אנחנו כבר מנגד, מעל הניגודים, אנחנו בונים את היחס הנכון. אין לי מילים כל כך. אולי אתם תמצאו. בוא תנסו. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים לעסוק בהצנעת לכת ביחס שלנו לבורא? אפילו ביחס שלנו לחברים. מה זה מוסיף לנו? בבקשה.
האמת שלא לגמרי הבנתי את ה... כאילו מה זה אומר שהאדם צריך להוסיף התנגדות ל... מצד אחד התנגדות למטרה, זה לא אדם מוסיף, זה מוסיפים לו מלמעלה, זה בא מעצמו. אז כאילו את החלק הזה עוד לא מה שהצלחתי להבין. זה שחייבים את שני הצדדים זה ברור, שאחרי השמאל כנגד הימין רק בזה אפשר לבנות קו האמצעי. אני לא מצליח לתפוס את מה זה נקרא שהאדם מעצמו מוסיף התנגדות, כאילו לא... לא ברור לי.
אנחנו רואים את זה נגיד בדוגמה, אפילו בחינוך, שאדם הוא חייב לעבור, להיות כלול מחוויות שליליות, ולא משנה כמה הטבע לא מדלג על אף גילוי שלילי כזה, שחייבים לעבור דרך הגילויים השליליים כדי שיהיה אדם שלם בעל ניסיון שיש לו יכולת לקבוע יחס נכון לגבי איזושהי תופעה. הוא חייב להתקלל ברע.
אנחנו מדברים על הצנע לכת שצריך להיות בינינו, כן? לא בינינו לחברה חיצונית, כן? אולי מטעם זה שאם אנחנו עוסקים בהצנע לכת, גם לא ברור כל כך מה זה כאילו בעצם מראים אחד לשני שבעצם הבורא פועל דרך כל אחד מאיתנו, כי אם אחרת כאילו אני חושב על צורה הפוכה, זה כאילו שאני עושה ואני משפיע ואני ואין
פה בורא. כאילו אנחנו בונים בתוכנו מערכת שהיא גם היצר הרע וגם היצר הטוב, ואנחנו משתמשים בשניהם. שבניתי גם כוח השלילי כביכול וגם כוח חיובי, שבצורה החיצונה אני מראה את הזלזול כביכול, תחייה, וליחד עם זה אני מפתח יחס יותר פנימי, שזה ההתקרבות, חיבור, חיבה. אני עושה את זה בכוונה, מטעם ששני כוחות האלה הם יהיו בידיי. בידיי. כן? שאני אפילו אקדים ליצר הרע שלי, ויעשה איזשהו פעולות כאילו שהן תחייה. לא רוצה רוחניות, לא רוצה התקרבות, לא אוהב חברים וכן הלאה, אבל בצורה שאני מבקר את זה, וכך אני מתייחס אליהם כאילו, ואז מעל זה אני מפעיל את היחס הנכון הטוב. אז שניהם נמצאים בתוכי, אני בונה בין שתי קווים, כן? ואז אני מבין את הטבע יותר, והיא נמצאת בידיי. אבל זה כבר, זה גם כן אתם יכולים לבדוק את זה בין בני זוג. זה עוזר. אם אנחנו יכולים בצורה כזאת, כי בכל זאת כל אחד הוא אגואיסט, אם אנחנו יכולים בצורה כזאת להתייחס זה לזה, שכל אחד גם עושה משהו מצד כביכול רע ומצד הטוב, אנחנו בזה שולטים על שני צורות שיכולות להתגלות בינינו. גם תחייה, גם משיכה. העיקר זה שליטה בשניהם. כי אנחנו מתקדמים על ידי שתי רגליים. כן? ברור, אני לא שומע. ממש לא? מה מוסיף לאדם שהוא גם אוהב את הבורא ביצר הרע, בשני יצריך? מה מוסיף לו את זה? איך הוא מגיע לזה שהוא הופך את היצר הרע גם כן ליצר הטוב? הוא צריך להתקלל מיצר הרע. הוא צריך בשלבים, בפרוסות, להפוך אותו ליצר הטוב. מה זה להפוך? לבנות מעליו בצורה הפוכה את היצר הטוב. הוא עושה כאילו דאבל לב. טוב, נמשיך.
שוב, רק בזמן שנמצאים לא עם החברים, אז יותר טוב שלא להראות לחוץ את הכוונה שיש בליבם, ולהיות בחיצוניות כמו כולם, שזה סוד והצנע לכת עם השם אלוקיך. הגם שיש על זה פירושים יותר גבוהים, אבל הפירוש הפשוט הוא גם כן עניין גדול. לכן כדאי שבין החברים שמתחברים, תהיה להם השתוות אחד עם השני, בכדי שיוכל להיבטל אחד לפני השני. והחברה צריכה להיות שמירה יתרה, שלא ייכנס בתוכם עניין של קלות ראש. משום שקלות ראש הורס את הכל.
מה ההבדל בין לעשות משחק, כמו שהוא אמר, וקלות ראש? בבקשה תדברו, תמצאו מילים, הבחנות.
ההבדל הוא האם זה בשליטתי או לא בשליטתי. אם אני עושה משחק שהוא כנגד היצר הרע, אז אני, זה כמו מישהו שהוא הפסיק לעשן ועכשיו הוא חזר לעשן בשליטתו, נגיד סיגריה ביום, אז הוא שולט בזה עכשיו, נגיד שזה ככה, יש מצבים גם כאלה. עכשיו, הוא מחליט שאני שולט בזה, ואז הוא פותח את היצר הרע כאילו, וזה בשליטתו. מה שקודם הוא לא שלט בזה, הסיגריות שלטו בו. אז ככה אותו דבר, היצר הרע, הקלות ראש עכשיו שולט בו, ואז זה, הוא לגמרי מנועל. לעומת זאת, אחרי שהוא כובש את היצר שלו, לכן זה שלב מתקדם. רק אז הוא פותח אותו באותה התנגדות כדי עוד יותר להגביר את האהבה.
כן, ההבדל הוא המודעות והשליטה, שבמצב הראשון של המשחק יש, הלב הוא כן בוער, הלב הוא כן חם, ואנחנו רוצים בכל, וכנגדו אנחנו רוצים לייצר איזשהו, נגיד אני פלוס בפנים, ואני רוצה לייצר את המינוס הזה כלפי חוץ, בשביל שיהיה את אותו הפרש פוטנציאלים. ופה מצב של קלות רוס זה שאני מינוס בפנים ואני לא עושה שום דבר כזה כנגד החוץ, אז מזה בעצם אין שום התקדמות ולהפך זה רק מושך אותך כלפי מטה.
אני משחק בשביל להביא גדלות של ההשפעה. קלות רוס יכולה להרוס את הרצינות והגדלות של ההשפעה ולהכניס איזשהו סוג של אהבה עצמית במסווה של כל מיני דברים. בסופו של דבר זה, האם הפעולה שאני עושה היא מגדילה את החשיבות של השפעה כנגד אהבה עצמית, או שאני עושה פעולה שיכולה אצל החברים או אצלי להתפרש כדווקא אהבה עצמית בסופו של דבר.
כל פעולה צריכה להיבחן לפי הכוונה שלה. הכוונה קובעת את איכות הפעולה. כשיש כוונה להגיע לחיבור, לדבקות, לגילוי הבורא, יכולים להיות סוגים שונים של פעולות, וצריכים להיות כנראה סוגים שונים של פעולות, כדי לתת מקסימום נפח לחשיבות וגם לגדלות הבורא.
למה זאת? מחשבה אחת טובה, או מחשבה אחת רעה, נקראת קלות ראש? לא ראש קל, מחשבה אחת, לא שניים. בבקשה.
שאלי דוגמה טובה למקודם, אבל לא משנה. למה מחשבה אחת נקראת קלות ראש? כי זה כמו מאזניים, יש לך או נדנדה.
אם משהו אחד שאין לה כנגד זה השני, נקרא קלות ראש, קל. כן? למה? יכול להיות קלות ראש מצד החיובי ומצד קלות ראש מצד השלילי, אבל זה קלות. כן? כף אחד, על רגל אחד. בבקשה.
כי אין פה אלמנט של בחירה, לא יכולה להיות כאן בחירה חופשית. כי בחירה חופשית יכולה להיות רק בין שני דברים שווים. אם יש משהו אחד וכנגד זה אין כלום, אז זה קלות ראש, אין פה בירור, אין פה שום דבר.
כן, כמו שחברים תמיד נותנים את הדוגמה של מי שהוא היה עבריין וחזר בתשובה, זאת אומרת, נעשה אדם שהוא טוב והגון, אז לא דווקא יש יכולת באמת לשלוט, כי יש לו את שתי ההבחנות וכנגדם הוא יכול לעשות איזושהי פעולה. אבל אם הוא סתם איזשהו כזה בחור זך, טוב, או עבריין לחילופין, אז הוא לגמרי מנועל. זה הטבע שלו וזה הטבע שלו. אין לו פה איזשהו תהליך של בירור אמיתי.
קיצור, אנחנו צריכים לעבוד כנגד התנגדות תמיד. אם יש לי איזשהו כיוון מסוים בראש ובלב, אני תמיד צריך לחפש או שיראו לי את זה מלמעלה, את הדרך השנייה שכנגדה אני אעבוד. אחרת באמת אין פה שום, כאילו אתה פסיבי לגמרי ומנועל ב-100%. גם ככה אתה מנועל, אבל אין לך שום כאילו מודעות או יחס כלפי זה.
אני חייב בסופו של דבר לעבוד גם מעל הדעת. כי הדעת שלי תמיד, אם אני לא אבחן את זה כלפי הבורא או כלפי הקבוצה והתעלה מעל הדעת שלי דווקא לדעה אחרת, אז אני תמיד אעשה חישוב לעצמי ואני לא יצא מהלופ הזה אף פעם. כדי שהראש יתפתח ולא יישאר תמיד קל כזה ומקובע, אז זה למה חייבים את משהו כנגדי.
חשבתי שיש...
אנחנו בפסקה השנייה מלמטה, שורה להיבטל. ובהחברה צריכה להיות שמירה יתרה, שלא ייכנס בתוכם עניין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכל. אבל כנ"ל, זה צריך להיות עניין פנימי. אבל בזמן שנמצא מישהו, אם הוא אינו מחברה זו, צריכים לא להראות שום רצינות, אלא להשתוות מבחוץ עם אדם שבא עכשיו. היינו שלא לדבר מדברים רציניים, אלא מדברים שמתאימים לאדם שבא עכשיו, שהוא נקרא אורח בלתי קרו.
שאלות. אין, זה מתקול ברור. טוב, כן אסוף.
רב, לכאורה זה נראה שהוא מדבר על משהו שהוא לרגע לא רוחני כביכול. הוא כותב, בזמן שנמצא מישהו, אם הוא אינו מחברה זו, צריכים לא להראות שום רצינות, אלא להשתוות מבחוץ עם אדם שבא עכשיו. אנחנו יודעים שהוא...
כן, זה גם כן משחק רוחני.
או, אז מה זה?
מה זה? שאנחנו שומרים על הכוונות שלנו פנימיות, ולא רוצים לתת אחיזה לאדם החיצון, אלא זה שאנחנו מתחילים לשחק עמו בדרגה שלו, אנחנו בזה נכללים בתוכנו ממנו, ואז אנחנו, אחרי שנכללים, יכולים לעשות כזאת עבודה שאנחנו מתעלים דווקא על ידי האורח הזה בלתי קרוי לדרגה יותר גבוהה. זה הבורא מסדר לנו כאלו הזדמנויות שאנחנו יכולים לבלוע את הרצונות האלו, הכוונות האלה, הפרעות האלו של הזולת, שהם לא יהיו הפרעות, אלא שזה בצורה כזאת אנחנו מתעלים בדרגה יותר גבוהה. אנחנו מוסיפים, אנחנו מוסיפים חומר לעצמנו. זה עניין של התקללות, שאנחנו מבינים שכך זה יזדמן לנו, ולכן צריכים לקבל אותו, לבלוע אותו. כן? הרבסורשן, איך תגיד? לספוג אותו. כן.
ומה זה שהוא כותב שזה נקרא אורח בלתי קרו?
כי אנחנו לא רוצים את ה... לא קיווינו את עצמנו, לא התקרבנו במיוחד לפי ההחלטה שלנו לרצונות ומחשבות כאלו. אבל אם הבורא שולח לנו אותם, אז אנחנו מקבלים אותם בצורה כזאת, שאנחנו מולידים את העבודה שלנו הרוחנית בקו של החיבור, והולכים יחד עמו, מקבלים, אנחנו נספגים, כן, ממנו, מהכוונות, רצונות שלו, כדי אחר כך לעבוד על זה. צריכים לראות שאין עוד מלבדו, שזה הכל בא לתוך הקבוצה, לפי הצורך שקבוצה צריכה להתקדם בזה. אמנם שאנחנו לא כל כך מודעים לתהליך הזה, אבל אם יש בו, זה כך נקרא אורח בלתי קרוי, אבל אנחנו צריכים לקבל אותו, כי זה הבורא קרא אותו. כן,
להמשיך את דברים של חבר לנושא של אורח בלתי קרו, אני רק רוצה להבין, אורח בלתי קרו זה מישהו שהוא לא בדרך, או אורח בלתי קרוא זה יכול להיות אני, הקטן שמגיע לשבת בעשירייה של גדולים, ואני ביניהם גם אורח בלתי קרוא.
לא לגמרי, אבל יכול להיות, כי גם כך בעשירייה לא שווים זה לזה. כולם ככה. אז זה לא עניין של גובה ההשגה או הכנה, כי מצבים שלנו הם מאוד שונים זה מזה. אלה אורך בלתי קרוי, זה נקרא שאין לו מקף שלנו, מקף ימין כלום. לא מתכוון להגיע להשפעה, לחיבור. אז הוא רק מוסיף לנו את הרצון לקבל שלו הגשמי. ואנחנו צריכים לקבל את זה. זאת אומרת, זה עבודה. זה לא שאנחנו התאספנו פתאום במישהו נוסף, מתיישב איתנו, אז אנחנו או שמגרשים אותו, שאיך הוא, מה פתאום בא ומשפיע לנו, כן? דברים טובים, כאילו מצדו. זה מצד אחד, או שאנחנו, באיזו צורה אנחנו מקבלים אותו. אנחנו מקבלים אותו כי התוספת לאגו שלנו, שנשלח לנו לעבודה. לא. זאת אומרת, זה לא הולך לעיבוד, ולא, זמן לא עובר סתם. בסדר? כן.
Галут Рош, легкомыслие в переводе на русский язык, да, то есть легкая мысль. А буквальный перевод Галут Рош — это легкая голова. Галут Рош. Легкая голова. То есть и ваше объяснение сейчас... Легкомыслие вообще это как пренебрежение, то, что мы понимали и, ну, до этого момента. Ваше новое объяснение немножко в ступор вводит. То есть можете прояснить, что такое все-таки Галут Рош? Его как бы значит...
Галут Рош – זה זלזול במטרת הבריאה. פשוט מאוד. אין כאן יותר הסבר אחר. זה נקרא קלות ראש. זהו. אפשר להגיד אחרת. זה כמו שדיברנו קודם, שקל זה נקרא שיש לי מחשבה אחת ולא שניים. אפילו מצד הטוב. אם אני לא מתבסס על הרע, כן? אז זה נקרא קלות. קלות ראש. כן? זהו. כמו שדיברנו על הצנעת לכת, שצריכה להיות מחשבה כנגד ונחשבה בעד. אז קלות ראש יכולה להיות גם מצד הרע וגם מצד הטוב. בא אדם שיש לו רק מצד אחד, יחס לחיים, נקרא שיש קלות ראש. או עורר בלתי קרוי. אנחנו צריכים תמיד להשתדל שיהיו לנו שניים. ותנסו בכל דבר בחיים לראות את השניים, כי כל התקדמות היא דווקא מתחילה משמאל. נטייה לימין, אבל התנועה מתחילה משמאל. וגם כן בלבנות כל צורות היחסים בין החברים, בין בני זוג, בכל מקום, לא יכול להיות ימין בלבד. זה יהיה אפס. חייב להיות איזון בין שניהם כל הזמן. אם יש לך משהו אחד ללא שני, בשווה ששניהם מתחברים באמצעי, בקף האמצעי, בשליש אמצעי לתפארת, אם אין דבר כזה, סימן שזה עבודה לא שלמה. אפילו שימין יותר משמאל, הוא צריך לחסות את השמאל, אבל לחסות בצורה כזאת שהוא מראה לשניהם כיוון ההשלמה, אבל שניהם שווים, גם שמאל וגם ימין. צריך להיות זלזול ועליו רצינות ומשיכה, ושניהם אני מבין ומרגיש ונמצא בשניהם בשווה. זה נקרא גבר שבונה את עצמו על ההתגברות, ולא שמפילים עליו חושך וכל מיני מצבים רעים, אלא אני מעורר את השחר, אני מחפש את החסרונות, ואז שולט בשניהם. ואז לא אכפת לנו שום דבר מה שיקרה בדרך. אנחנו בזה קובעים את הצעדים שלנו, גם בשמאל, גם בימין. רק צריכים למהר יותר ממה שזה מגיע אלינו מלמעלה. אבל בשניים. זהו. או, מה יש לכם? לא, חכה, חכה. טוב, כאן זה ותיקים. מי היה כאן? כן.
בוקר טוב. איך אני שומר על לא ליפול לקלות ראש? איך אנחנו עושים את זה? איזה עצות אתה מציע?
אתה משתדל כל פעם להיות בביקורת. מה אני חושב על החברים? ולעורר באמת, לא להסתיר, לא לתייך, אין, לא לחסות את היחסים שלך נו, קריטיציזם, איך להגיד? ביקורת, כן. היחס שלך הביקורתי אליהם, אין? אלא אתה רוצה לגלות בהדרגה כל הביקורת שלך אליהם, ועל פני זה ועל מיד על פני זה אתה רוצה לחסות אותם ועל מנת להשפיע, כמו שאתה מתייחס נגיד לתינוק שלך. יש לו כל מיני כאלו וכאלו וכאלו תכונות, נטיות, לא, בסופו של דבר לא פחות ממה שיש בחבר. אתה אוהב אותו, אתה משלים איתם, זה לא מפריע לך לאהוב אותו. זה מה שקורה לנו ביחסים בינינו. אני גיליתי בו, גיליתי בה, כל מיני צורות כאלה שלא ידעתי קודם. נו, ואז מה? שלא ידעתי קודם. אז כבר זהו, אני כבר לא יכול לחיות עם זה. אלה, הכל תלוי באיך אני משלים. כי כבדי שכולנו אגואיסטים וכולנו רעים ואין שום דבר טוב באף אחד. אין? אלה, הכל תלוי איך אני משתמש בשלילה ועל ידי זה בונה את החיוב. זה העבודה שלנו. זהו.
זה, כן? זה לא קשור לאופן השיחה שלנו כשאנחנו נפגשים. עזוב סדנאות, זה בנסיעה נפגשים, מגיע, כל מיני מפגשים שהם בלי הדרכה, בלי ישיבת חברים, בלי סדנה, בלי נוסעים שעתיים ברכב. איך אנחנו שומרים לא ליפול קלות ראש?
אני לא יודע. ראיתי מרבש שהיה משתדל כל הזמן להיות דבוק בספרים. באותם הזמנים לא היו כל מיני אלה המשחקים אלקטרוניים שאתה יכול לשמוע, אפילו שירים לא היו מוקלטים ושיעורים, מה הוא ישמע שיעורים בשביל עצמו, והוא היה תמיד מחזיק ספר, אז פותח ספר, מסתכל ככה כמה שניות, או זה תהילים או זה ספר אחר. זה היה אז יצא ספר שברנדווין עשה, שנתתי לו מחברת. אור הבהיר, אור הבהיר. זהו. כן, אז הוא בדיוק, אז התפיס את הספר הזה, הביא לי בחזרה את המחברת שהתפיס ממנה ספר, וגם כמה ספרים, ושמתי אחד באוטו, הרבש היה פותח ככה, קורא שתי שורות וזהו. אבל אף פעם לא היה סתם ככה שעתיים נושא וכלום. מה זה? תמיד פותח איזה משפט חושב בתוך המשפט הזה, כמה יכול להיות חצי שעה שעה? או שאנחנו מדברים משהו, גם כן סביב זה, על מה יש עוד לדבר? לא ש... ככה סתם שעתיים לשרוף את החיים? זה לא היה אצלו. טוב, מי היה שם? כן.
בפסקה האחרונה, לא יודע, נראה לי, יש פה איזושהי אולי רמיזה להפצה, בעצם איך אתה, כשאתה נפגש, אני לא יודע אם זה מדובר על אדם.
זה לא מדובר בהפצה. בהפצה ודאי שאנחנו נכללים מזה. לכן איך ללכת להפצה, לגשת לזה, אנחנו עוד נדבר. כדי לספוג מהם את התוספת נכונה ובצורה נכונה. ולא לספוג את זה כווירוסים. אלא כתוספת שמאל. אבל כאן זה מדובר על זה שבתוך החברה מתגלה איזשהו או אדם שפתאום נכנס, או איזושהי הפרעה כללית לתוך החברה, לא, 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 לא כאדם, אלא כאיזו ידיעה. כן? ואנחנו צריכים לדעת איך לקלוט אותה.
בעצם פה להישאר בעבודה הפנימית. פה לא, לא...
הכל נשאר בעבודה הפנימית, מפני שהכל מגיע מהבורא בלבד. עוד... זהו, כן? מי? טוב, שם מישהו חדש. אחד משניים. מי יותר צעיר אצלנו?
אורח לא קרוי, יכול להיות גם מלמעלה וגם מלמטה, או שרק מלמטה? זאת אומרת, מושך ליתר חיבור, או...
בדרך כלל, אם אנחנו נמצאים ב... בנטייה לחיבור ובא עוד מישהו והוא בדרגה יותר גבוהה, מה זה בלתי קרוי?
הוא מפר את האיזון שנמצא בחיבור של החברה ומושך אותה כלפי מעלה.
שאתם רואים שהוא מדי גבוה.
כן.
וממש מרגישים שהוא מאפר את האיזון.
בדיוק.
ושאין לו מקום, כאילו הקבוצה היא ככה, כמו שאתה נכנס בין הילדים הקטנים, הם משחקים במשהו שמבינים זה את זה, ואתה נכנס ואתה מפריע להם.
כן.
אני אגיד לכם מה אני חושב. אדם שהוא גבוה, אם הוא נכנס בחברה כזאת, הוא יודע תמיד להקטין את עצמו, להיות איתם יחד ולהוסיף להם מה שאפשר. הם לא הרגישו שהוא אורח בלתי קרוי, אלא אם כן בתנאי שהם כבר מלכתחילה לא יכולים לבטל את אותו, כי הוא גדול והוא זר. נגיד, אני לא יכול להיכנס לעשירייה. אני אשתדל אולי. אולי איזו עשירייה ככה מוכנה לקבל אותי, אני לא יודע. אבל שלא יתייחסו במיוחד, אלא בשווה. זה עבודה גדולה מצידי, עבודה גדולה מצידם, אבל להתקבל בשווה זה כדאי. טוב, נדבר על זה. זה לא פשוט. מה אנחנו עושים הלאה? נעבור לחלק הבא, או אתם רוצים להמשיך בזה? לא. כדאי לעבור לחלק הבא, ואתם תראו כל המאמר הזה, מה שעכשיו דיברנו, תשמעו אותו לפחות עוד פעם. יש כאן נקודות כאלה שאנחנו עוד נתעמק בהם. מאמר קטן, אבל הוא כולל בתוכו הרבה הבחנות. נעבור
לחלק הבא של השיעור.